התוכנית משודרת בחסות מחסני חשמל, שמחסלים קולקציה ומציעים עד 40% הנחה על כל הקולקציה הישנה. הכל חייב להימחר בכל מחיר. רשת מחסני חשמל.
הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה, הקצה, KZ Radio, נקודה נט.
Welcome, it's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope. CinemaScope. In... יאיר רווה.
אין לנו זמן לשטויות ולפתיחים ולאותות, כי צריך להתקדם קדימה. הצבעתם כבר? הלכתם להצביע? למה אתם מחכים? תגידו, למה אתם מחכים? זה תלוי בכם. אם אתם לא תצביעו, אז כל הדברים האלה שאתם לא רוצים שיקרו, יקרו. אז עכשיו, קומו ותצביעו, קחו אותנו באוזניות שלכם ותשמעו. די, בלי להתבטל ובלי להתעצל ובלי להיות צינים ובלי להגיד שזה לא יעזור, ללכת ולהצביע. סינוסקופ רדיו הקצה, תוכנית מספר 235, 17 בספטמבר, י"ז אלול. את התוכנית עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם פה בשידור או בהקלטה אחר כך. ואני רוצה להגיד תודה גם לספונסרים שלנו, יש ספונסרים לרדיו הקצה בחודש הזה, מחסני חשמל, אתם יודעים שרוצה להגיד להם תודה, כי הם אומרים לנו שבמחסני חשמל אפשר לקנות את הסמארטפונים במחירים הכי זולים בישראל, אז כדאי לכם לבדוק ולראות אם זה אכן ככה, ואל תשכחו להגיד להם ששלחו אתכם מרדיו הקצה, ולאחל להם שנה טובה וחג שמח. והיום תוכנית מיוחדת, כי יש לנו אורח באולפן, דייר קבוע, פעם שנייה שלו כבר בתוכנית. היום, ממש היום, ביום שלישי, יוצא לבתי הקולנוע סרט חדש. קצפת ודובדבנים, הבמאי הוא גור בנטוויץ', וגור בנטוויץ' איתי באולפן. אהלן גור.
שלום שלום.
עוד פעם תגיד שלום שלום.
שלום שלום.
איזה כיף. פשוט הבמאי עם הקול הכי יפה בארץ, אז אני כל פעם שהוא עושה סרט, אני אביא אותו כדי שפשוט יגיד את האותות של התחנה. אז קודם כל, קצבת דובדבנים, אני אדבר מעל ראשך שלא תשמע. ממש אהבתי את הסרט, סרט מקסים, כל כך נהניתי ממנו. מצחיק, מרגש, מפתיע, ואני חושב שהוא צריך להפוך להיות מין סוג של ההמנון של היוצרים בישראל. כל מי שעושה קולנוע, הסרט הזה צריך להיות השיר נושא, שיר נושא שלו. וזו פעם שנייה שאתה פה בתוכנית שלי, כבר תוכנית שכבר רצה 5 שנים, אז זה פעם שנייה. לפני 4 שנים היית פה, אתה זוכר? חגדנו 20 שנה לכוכב הכחול, ואז בדיוק באותו שבוע גם יצא סינדרום בנפיץ'. אז כבר היינו פה.
זוכר במובן.
היינו, זה. היה לך סרט באמצע. אז זה טוב, כי כאילו כל השיחה עכשיו תהיה טריה מהתחלה ולא נגיד, אבל זה דיברנו בפעם קודמת. כי מי זוכר על מה דיברנו בפעם קודמת? אבל מי שמתלהב מהשיחה הזאת, שיחפש אחורנית לפני 4 שנים, שוחחנו שוב. נשים את הפסקול שלך ברקע לשיחה שלנו. את הפסקול של הסרט. קצפת ודובדבנים. והקטע שאנחנו שומעים ברקע הוא ממש גם כותרות הפתיחה, והוא מלווה אותנו בשיחה, ואני רוצה עוד לפני שאני מדבר בכלל על מה הסרט, לדבר על כותרות הפתיחה, כי איך שהסרט מתחיל, אתה אוהב אותו. כלומר, אני תמיד מדבר על הרגעים האלה, מתי אתה אוהב סרט. בדרך כלל זה לוקח, כשאתה אוהב סרט, זה לוקח 15 שעה, 20 דקות, לפעמים אפילו 40 דקות, יש את הרגע הזה שאתה אומר, וואלה, אני אוהב את הסרט הזה. ופה, כבר עם כותרות הפתיחה, אני אוהב את הסרט. כי רואים כותרות פתיחה לסרט שנקרא קצפת ודובדבנים, וזה לא הסרט שלך. זה סרט של אחד שקוראים לו צורי שוסטה. ואז רואים שתי דמויות שמסתירות את המסך, והולכות וזה, שזה הדבר הכי מעצבן שיכול להיות בקולנוע, שמישהו מסתיר את כזה עושה צללית על הזה, אבל זה אתם. כי אני חושב שזה הרגע הזה, שוב, רואים את זה בקולנוע, שכולם כזה מסתובבים לאחור, מי מסתיר? ואף אחד לא מסתיר, זה... מה זה, אנימציה? מה, איך צילמתם את ה... מה, איך זה...
הכותרות פתיחה זה סיקווינס שניר מטרסו עשה, ועל זה צילמנו אותי ואת מאיה נכנסים, זה כל מיני קומפוזיטינג, אתה יודע, היום בעידן הדיגיטלי, דיבקנו את זה על זה, ו...
נכנסים ומתיישבים ויושבים במקום. אחרי השיחה שלנו פה, אתה הולך לקולנוע, לראות את האנשים ולהתיישב להם בשורה הראשונה ולהרגיש להם תחושה שהם סרט תוך סרט.
זהו, בגלל הסרט, אז עשיתי סרט שעכשיו נורא נורא מביך להיכנס ולהסתכל עליו, בגלל שגם בתוך הסרט הבמאי נכנס ומציץ על האנשים ומודאג אם יש ווליום או לא, אז הייתי כבר בכמה טרום בחורות, ואני באמת מפחד להסתיר, אז אני באמת יושב במעבר, ואז כל מיני אנשים קולטים שאני יושב במעבר, ויש גם צנה כזאת בסרט שאני יושב במעבר, ומסתכלים עליי, וזה נורא נורא מביך. אז זה קצת ממלכד אותי, אז אני כבר לא יודע, כי אני רוצה, אני שזה, רוצה להיות הופך, באולם.
שהופך את זה ליותר מסרט, זה הופך לזה לסוג של פרפורמנס, איזשהו סוג של אינסטליישן כזה. ש...
כמו ברוקי, יזרקו עליי אורס.
זה מין משהו, לא, אבל זה לא, זה כאילו זה אתה, ואתה... ואנחנו רואים אותך מגלם דמות בסרט, ואז אתה בתור עצמך יושב באולם, בעיניי זה, אבל איך אתה
מתמוצץ בין כל... כן, לא, זה סבבה, אבל זה גם מביך להיות אני ברגעים האלה, בוא נודה.
אוקיי. אז מי זה צורי שוסטק?
צורי שוסטק הוא גרסה מוקצנת שלי, אני חושב, יהיה נכון לומר, אני בעצם הוא לקח את כל ה... צד ה... הוא הקצנה מאוד... כל האובססיה שלי לסרטים, אבל הוא על ווליום הרבה הרבה יותר גבוה. אני חשוב לציין שאני הרבה יותר שפוי ונורמלי ממנו. אחד מההוכחות לכך זה הזקן האבות שהוא מסתובב איתו, משהו שנגיד אני לא עושה. חוץ מכשאני מצטלם לדמותו. וזה באמת דוגמה, כי כשחיפשתי ללהק את התפקיד ראשי, כשכתבתי את הסרט, לא ידעתי שאני לא אשחק את התפקיד ראשי, okay. כי זה באמת נשמע קצת חוצפה, גם לכתוב, גם לפעמים, וגם בסוף ללהק אותך. אז ניסיתי, אמרו לי, טוב, למה שלא תלהק את עצמך? ועשיתי לעצמי אודישן עוד לפני שהיה לי זקן, סתם עם הזיפים שאני מסתובב איתם. וראיתי בן אדם כאילו נורמטיבי מדי, קצת חלש, קצת נחמד, קצת פגיע. וישר הבנתי שזה לא צורי שוסטק, והלכתי לנסות ללהק אנשים אחרים, ואחרי שהתייאשתי מסיבוב די ארוך של אנשים אחרים, בא לי הרעיון שאם אני גדל זקן אבות, אז אולי אני אוכל להיכנס...
זה כאילו זקן של הומלסים.
זהו, המפיץ כל הזמן אומר, אתה נראה כמו הומלס, זה לא טוב, הבורגנים לא אוהבו את הסרט, אל תסובב כמו הומלס. אבל אני חושב שזה לא זקן של הומלס, זה זקן של אנשים עם פאטוס. יש אנשים, זה כאילו מזכיר לי את ה-70s, לא יודע למה שהייתי ילד. ופעם, אני מדמיין, כמובן שזה נוסטלגי, שאנשים האמינו יותר חזק, לא היה להם ציניות, הם ממש האמינו באומנות. אנשים היו יכולים ללכת מכות אחד עם השני, כאילו בגלל מה השיר היותר טוב של אלתרמן, בואו נלך על זה מכות. וזה אנשים שהיה להם זקן של הומלסים, והם שתו עד הבוקר, והם...
עשור הזקנים,
והם הקיעו על כסית, על השולחנות, וכמובן שאני לא הייתי בכל המקומות האלה, שיהיה ברור שאני לא עד כדי כך מבוגר, אבל דמיינתי ש... אתה יודע, ניקוניטאי, טולסטוי.
ניקוניטאי, נכון, בדיוק.
כל מיני אנשים שמאוד, אתה יודע, והוא אילה איזה הצגה, איזה 1,500 פעמים, כל מיני שיאים. אז דמיינתי ש... צורי שוסטק הוא כזה, הוא כאילו חי עד הסוף את הסרטים שלו, וזה באמת גם יותר מרשים וגם יותר פתטי מאיך שאני חי את החיים שלי.
אז התקציר בקצרה זה שצורי שוסטק יוצא סרט חדש שלו, ובלילה הבכורה, ביום ראשון שזה יוצא לבתי הקולנוע, הוא חווה מלטדאון, חווה איזשהו סוג של התמוצצות, ואנחנו מלווים אותו בלילה הזה של לילה הבכורה, אופנינג נייט, שזה כן, סרט של קסווטיס, אבל... אבל אנחנו לא יודעים אף פעם על מה הסרט של צורי. אנחנו יודעים שקוראים לו קצפת דודבנים לסרט, אבל אין לנו מושג על מה הסרט. אתה יודע על מה הסרט שלו?
אני אגיד לך, אני בהתחלה כן כתבתי צנות מתוך הסרט של צורי שוסטק. ואגב, יש שם צנה מדהימה שאני לא רוצה לגלות עליה, כי אני רוצה לעשות אותו בסרט אחר שלי. וכל כך אהבתי אותה שהיה קשה לי לוותר עליה. אבל ככל שהזמן עבר, אני הבנתי שזה לא רעיון טוב לסרט, לא, א', סרט בתוך סרט וזה, זה קצת מקושקש, כאילו, אתה כבר ראית את השתיק הזה, אבל ב', גם ברגע שהיית רואה צנה אחת אפילו של הסרט של צורי שוסטק, אז או שהיית אומר, וואו, איזה סרט יפה, או שהיית אומר, איזה סרט חרה, ברור שהוא נכשל, או ש... היה לך כבר דעה.
אוקיי.
ואני חושב שהסרט הזה הוא לא על האם צור שוסטק עשה סרט יפה או לא, אלא על החוויה האישית שלו, שכמה שנשאיר אותה יותר מזוקקת, בלי אפילו לדעת מה קורה בסרט שלה, אז זה יותר נתמקד בו וזה יותר נכון. ואני... בדיעבד אני די שלם עם הבחירה הזאת, אוקיי. כי היה לי, אתה יודע, שאתה עושה סרט יש לך המון חיבוטי נפש.
נכון.
אבל אני די חושב שזה נכון, ובאמת רואים את הסיקוונס כותרות של הפתיחה, ובשנייה, בפרם שמתחיל הסרט, חותרים החוצה ולעולם לא רואים יותר את הסרט.
אז אתה מגלם, אתה גור, מגלם את צורי, שמגיע ליום הראשון של הקרנה המסחרית של הסרט, כמובן לא מרוצה מכלום, לא הפוקוס, לא הסאונד, הקהל גם לא מוצא חן בעיניך. ופה מתחיל מהלך ש... שכאילו שקרה לך באמת, כלומר, הסיפור הרפואי מאחורי הסרט הוא סיפור שמבוסס על סיפור אמיתי.
כן, אבל אני רוצה לציין שזה לא קשור לסרט. זאת אומרת, א', אני אמור להסתיר את זה שיש התקף לב בסרט.
אוקיי.
המפיץ העריץ שלי טוען...
יש התקף, לא, זה לא...
המפיץ העריץ טוען שזה... שבכלל דברים בריאותיים הם לא, אתה יודע, הקהל אוהב אותם, הם יותר אוהבים קצפת ודובדבנים.
אבל כשזה במאי, אז זה חלק מחוקי הזה, הרי איך מתחיל 8:30? כן. איך נשווה את זה ל8:30 אם זה לא יתפתח בזה שהבמאי חוטף איזושהי קריסה נפשית, לא כן. ברור מה. החיבור בין הנפש והגוף, אז אם זה עם הגוף או זה. אז ברור, ככה מתחיל 8:30, ככה מתחיל קצפת ודובדבנים, ועכשיו יש את... אני ראיתי את זה פעם ראשונה שראיתי את הסרט, ראיתי אותו ממש בשבוע שבו ראיתי את הסרט של המודובר, שהוא גם על במאי ש...
כן, שעוד לא ראיתי.
שהכל מתפרק. כן. לאט לאט, אתה תשלים את השנה הזאת.
כן, שאני אגמור את העניינים שלי. כן. למרות ששמעתי שיש שם צנה שהוא נוסע על פסטיבל באיסלנד, וזה כאילו נראה לי כבר... בריקיאביק.
מזמיני אותו, הוא לא נוסע.
הוא לא נוסע, אתה מרגיע אותי, כי אמרו לי שהוא, אמרתי, זה לא הגיוני, הבן אדם העתיק ממני עוד לפני שגמרתי את הסרט.
בדיוק, ואני ראיתי את שני הסרטים באותו שבוע, ומאוד אהבתי את הסרט של המודובר, והכרזתי שאת הסרט שלך אהבתי יותר.
מילים כדור בנות.
זה איפשהו זה כתוב באחד הטוויטרים למיניהם. אז לא משנה איזה התקף. ברור שזה התקף חרדה. מה המניפסטציה של התקף חרדה, ואיך זה בא לידי ביטוח כך מבחינה רפואית, זה שולי, אבל אתה חווה איזשהו התקף שגורם לך, וזה בעצם המנוע של הסרט. אתה תופס מונית שתיקח אותך לאיכילוב. ופה מתחיל שיגעון של לילה, כמו שקוראים לזה. ספר לי איך נולד הסרט, איך מתחיל הסרט, איפה אתה מתחיל לכתוב אותו, מתי זה נולד?
חבר, זה הגיע מכמה דברים, גם באיזשהו ריטריט, לפעמים אני עושה ריטריטים של... מדיטציה, okay. זה איזושהי דרך להתמסטל לאנשים סחים. כמו שאומרים, זה מגיעים לקומה השנייה, אבל זה לעלות במדרגות במקום לקחת את המעלית. ואחרי איזה שבוע של ישיבה, פתאום בא לי אימג' כזה שאני במטוס פרטי, ואני שתי דיילות יפיפיות, כאילו מציעות לי, כאילו היה לי איזה ויז'ן מתוך הסרט, ופרצתי בצחוק. מוקף ב-60 אנשים שכאילו מאוד שקועים במדיטציה שלהם. אז היה לי את הוויז'ן הזה ואת כל הסיפור הזה של המטוס שהוא הגיע כאיזה חיזיון. והיה לי גם את המצב, את הסיפור של ההתקף לב שהסתובב, שחשבתי שהוא גם קשור. אני לרוב אני רוקח מכל מיני דברים שקורים בחיים, לי, לאנשים אחרים. קשה לי להמציא סיפור שהוא לגמרי מנותק ממה שעבר עליי, כי אני קצת אולי, או שאין לי דמיון, או שאני לא מספיק בטוח שאני מבין מה הרגישו הדמויות ברגע שהוא כולו מופרך ואין לו שום אחיזה במציאות שלי. אז התחלתי לי, ואז הדברים מתחברים ומייצרים סוג, אתה יודע, זה היופי של סרטים שאין כל כך בחיים, שדברים מייצרים פתאום איזה היגיון פנימי ביניהם. שהלווה אלינו בחיים שהיה איזשהו, בעיניי, לפחות החיים שלי נראים לי די מקרים וקאוטים, אבל שיש יחסים של סיבה ותוצאה ושיש תובנות, ואתה יודע, זה נרקם בהדרגה. כן, וככה לאט לאט, זה בא משתי הקצוות הפרומים האלה וזה הצטבר לסרט.
וזה הסרט הראשון שלך שיוצא אחרי 6 שנים, הסרט הקודם, הלילתי, הארוך, הקודם היה... לרדת מעץ.
כן. שהוא באמת, אגב, מבחינתי, בחוויה שלי, באמת היה סוג של לחוות כישלון.
אוקיי.
שזה גם אולי חלק מהמרקחת שרקחתי לתוך הסרט הנוכחי, זה איזושהי תחושה שהם... אני אולי פונקתי, אבל הרגשתי שהסרטים הקודמים שלי, אתה משקיע המון המון אהבה ואנרגיה בסרט, וכשהוא יוצא, אתה חייב, לפחות מבחינת חוק שימור האנרגיה, אתה חייב להחזיר לעצמך את כל האהבה וההשקעה שהשקעת. ואם אתה לא מרגיש שקיבלת מספיק חזרה, אז אתה פשוט נשאר בדפיציט אנרגטי מאוד מאוד קשה, וזה פוגע בך בכל הרמות ובכל המישורים. הזכירה לי מאיה זוגתי, שאני שכחתי, שנגיד שגמרתי את הכוכב הכחול, סיפרתי לה פעם, אני טוענת שבגלל זה התאהבה בי, שכבר נסעתי עם הגלגלים, פעם היה עוד גלגלי סרטים, נסעתי עם הגלגלים מברקי, שזה בעצם הכוכב הכחול היה הסרט האחרון שיצא מהאולפנים בהרצליה, ומיירתי לפסטיבל ירושלים, והייתי תקוע באיזה פקק, הלוויתי אוטו מאמא שלי, לא היה לי גם אוטו, ובאמצע ובפקק, ואני מחכה, אני מסתכל אחורה, אני רואה 5 גלגלים של סרט חכים מאחורה, אז אני אומר להם, אתם עד היום אבא דאג לכם, אבל מהיום אתם תדאגו לאבא, נכון? ואז התחלף לירוק ונסענו לירושלים, לא משנה שבפסטיבל ירושלים גם כן, זה לא בדיוק היה המקום שהיה כוכב הכחול עם רי, אבל רוצה לומר, אתה נורא שם אהבה בסרט, ועכשיו תורו כאילו להחזיר לך אהבה, ובלרדת מעץ לא קיבלתי את התחושה הזאת, ויצאתי מאוד פגוע, ועכשיו... זה נשמע כמו צרות של השירים, או אתה יודע, וחשוב לי גם לציין שאני מנסה, ואני מקווה שהסרט גם הצליח לדבר לא רק לבמאים שחוו כישלון, זה כאילו היה קהל רק של 3 אנשים, אבל אני חושב שזה אומר משהו על החיים של כולנו, שאנחנו נורא נורא שמנו את עצמנו במשהו, וביססנו את הישות שלנו ואת מהות הקיום שלנו על איזושהי עשייה מופרכת שמשום מה נתפסנו אליה במקרה או שלא. אתה יודע, אנשים עושים דברים נורא משונים, כאילו. אנשים משקיעים את כל החיים שלהם בלשבור סי גינס, נגיד.
כן.
עכשיו, הם שקיעו את כל החיים, ונגיד בסוף היה איזה הודי שניצח אותם בקצת. ואז הם אומרים, אז מה עשינו כל החיים? סתם, גלגול, בזבזנו. 16 שנים הלכנו עם היד למעלה, ובא הודי והלך 17, ואפילו במעדורה, אף מעדורה לא היה כתוב שאנחנו אלופי העולם במשהו. אז רוצה, כאילו אני חושב, זה לא רק במים, התחושה שפתאום, אז בעצם למה עשיתי את כל זה? וכל כך התאמצתי, וכל כך רציתי, אז מי אני, מה אני, למה אני חי, מאוד מקריסה את כל המערכות שלך.
כן.
אז זה גם הגיע קצת...
משם.
משם.
איך להתאושש.
איך להתאושש, והאם זה יכול להיות שעל זה החיים שלך מבוססים? זה גם אומר, אפרופו ההבדל ביני לבין סורי שוסטק, אם אתה באמת מבסס את כל החיים שלך על איזה משהו כזה, החיים שלך מאוד ראויים, כאילו יכול להיות או מאוד לא יציבים בעצם.
אבל ההבדל הוא של להבדיל מסי גינס של ללכת עם היד למעלה, קולנוע זה אומנות, ואומנות עם כל זה שזה נראה לרגעים פה בארץ ישראל, לפעמים זה נראה כמו שאתה אומר, צרות של השירים, אבל זה לא. זה בעיניי זה לחם וחמה, זה כאילו זה משהו שחי לנצח, גם אם באותו רגע הוא לא השאיר הרבה קול. אומנות זה משהו שידבר לדורות, כלומר, נעבר למה שאני או מישהו אחר או הקהל חשב על... על הרדת מהעץ, הסרט הזה בעוד 50 שנה יראו אותו ולא יזכרו את מי כמה אנשים ראו אותו בעוד בזמן אמת. אז זה ההבדל בין סי גינס ובין לעשות סרט.
אני הייתי רוצה לחשוב כמוך, אבל אני לא בטוח שאני...
אני לא יודע אם ברטרוספקטיבה מסרטיך זה יהיה הסרט הראשון שיראו, אבל זה יהיה שם. בסרטים של הקולנוע הישראלי של המאה ה-21, אז הוא שם, הוא נמצא ב... נמצא ברשימה. אבל אני כן רוצה להתחיל, לפני שאנחנו מדברים ממש כזה בתוך הקישקה של קצפת ודובדבנים, כן לצאת מתוך לרדת מעץ, כי זה מרתק, כי זה באמת סרט היחידי שלך שהוא לא תחת הטייטל עצמאי. זה כאילו סרט שכן הגיע מתוך מערכת.
כן.
היה שם את יונייטד קינג ואדרי, והיו קרנות וכל זה, והיה סט מאוד גדול. אבל בסופו של דבר ראו אותו, אותה כמות אנשים שראו את משהו טוטלי.
אפילו פחות.
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 חושב שבאם חישבנו שזה לא באופן משמעותי
כן,
שונה, רק שזה יתפרס על פני, רק שאו כן. הכוכב הכחול. כן. אז הכוכב הכחול יתפרס על פני 7 שנים, כמה זמן זה?
8 שנים.
וזה יתפרס על פני 3 חודשיים. אז כאילו, אז המספר הוא לא מספר אבסולוטי שאתה מחפש.
כן, גם נכון, באמת החוויה, ונגיד עכשיו אני חווה אותה נורא טוב עם קצפת ודובדבנים, בסופו של דבר המספרים, אם ישלחו לי, הנה הסרט יוצא, ומחר, או אני לא יודע מתי, אני אקבל את האקסל הראשון, אתה יודע, שולחים לך במייל, אקסל עם טבלאות, כמה אנשים ראו את זה בהצגה שנייה בחדרה.
כן.
עכשיו, אם יהיה כתוב שם 28 או 234, אם באמת אני אהיה בן אדם יותר מאושר, אם אני אראה כמה ספרות באיזה טבלת אקסל, לא בטוח. כאילו, א', אני מקווה שיהיה כתוב, אתה יודע, מיליון, מיליון, ואפילו בגדר הבא או חצי מיליון איש, אבל זה מטופש לחשוב שטבלת אקסל תעשה אותי מאושרת. אתה יודע, אבל לא מטופש, אבל זה עצוב לחשוב שטבלת אקסל. מצד שני, למה אני אומר את כל זה? כי אם אני בא לתרום בחורה, ויש שם רק, נגיד, אולם קטן, 150 איש, אבל אני נשאר אחרי זה לשאלות ותשובות, ומדברים איתי, ואני שומע מאנשים שהם התרגשו, והם אומרים לי, זה תובנה שלא חשבתי עליה, אז זה כנראה פידבק יותר משמעותי מטבלת אקסל. אז אני באמת אפילו לא יודע למה לקמת את תחושת הפידבק שלי. אתה מבין? למספרים או ל...
בגלל שאתה יכול להיות רק באולם אחד... אז התקווה היא שבעוד 30 אולמות במקביל, קורא אנשים עוברים את אותה חוויה, אבל אתה דוגם רק,
כן,
רק אחד.
אבל אז אם אומרים לך, לא, אבל זה בעצם 28 אולמות ולא 30, אז אתה טיפה פחות, אתה מבין, זה כאילו, מה זה? זה סתם מספרים.
כן. אבל מהשלב הזה זה כבר אשמת המפיץ, זה לא אשמתך.
כן, אבל זה, אני
מזדהה. אם לא באו אנשים, זה... לכן השאלה שהייתה, בעצם עם זה אני מתחיל, כי קצפת ודובדבנים, קצת אני חושב, תכף תספר לי, מבחינת האופן שבו הפקת אותו ויצרת אותו, הוא יותר דומה למשהו טוטלי מאשר לרדת מהעץ.
כן.
הוא סרט עצמאי, סרט שהגופים הציבוריים נכנסו בדיעבד, נכנסו בסוף, הם נכנסו גם במיעוט כסף.
לא נעים לי, אגב, על הקרן לקולנוע, שהם אנשים נחמדים, אבל אני קורא להם הקולנוע, הקרן לקולנוע בדיעבד. כי גם בכוכב, גם במשהו טוטלי, וגם בקצף ומזמונים, הם נכנסו בדיעבד.
זהו, אז, אבל חצי נחמה, יש כאלה שלא קיבלו אפילו אותה בדיעבד. זה אומר שכאילו שהם לא מבינים אותך, שהם לא רואים למה התכוונת, זה הדבר היחידי שעד עכשיו היית מצפה שיבינו, אבל לא משנה. אבל מה שאני אומר, אולי זה דבר אכזרי, זה הפער בין אני כמבקר עיתונאי ובין אתה כיוצר, אני אומר, האם יכול להיות שאתה נמצא בשיא הכושר שלך, כשהקרנות אומרות לך לא, ואתה צריך לעשות את זה כאילו תוצרת בית? את הסרט. וזה ההבדל בין, כן. בין קצפת דובדבנים, משהו טוטלי, ובין לרדת מהעץ. שדווקא שם הפינוק של המערכת כן. חנק אותך או משהו.
אני לא הייתי מאשים את המערכת, זה כאילו הכימיה שלי עם המערכת באמת, שאני לא מצליח... א', כנראה שאני לא באמת בן אדם שצריך לעבוד במערכת בראי הזמן ובדיעבד. אני גם קשה לי נורא... סוג של קונטרול פריקנס שיש גם לצורי, שאני איכשהו מרגיש הכי בנוח אם אני עושה הכל. אני לא יודע אם זה הפרעת אישיות או שבאמת אני, כאילו אני לא יודע אם זה תחושה אובייקטיבית או, אבל זה גם שאמרתי, הנה אני כן אלך עם המערכת ואני אתן למערכת לעשות את מה שהיא עושה ואני אעשה רק, זה היה החלום שלי, שיעשו הכל ואני רק יבוא ויביים, אבל לא ידעתי להתנהל מול זה, כי באמת בהמון דברים אתה בסופו של דבר לא צריך לתת את זה לאנשים. לא יודע, אין... בקיצר, אני לא מסתדר עם זה. אני רק רוצה להגיד שזה... אולי זה לא חשוב, אבל רוברט רודריגז, שעשה את הסרט אל מריאצ'י, שאחרי כן. זה היה מאוד גאה, שהוא עשה סרט ב-7,000 דולר, כן. וכאילו כתב על זה ספר. אגב, סרט לא נורא טוב, כאילו, זה לא שאני... אבל הוא אמר שאז קנו אותו, וקנו את הסרט, ואמרו לו, אבל נעשה את הסאונד מחדש, השקיעו $1,000,000 בסאונד, הטיסו אותו כל הזמן במחלקה הראשונה, לא חזור מטקסס ל-LA, כי הוא גר בטקסס, אבל יום לפני שהוציאו את הסרט לזה, הוא ישב באמצע הלילה ובדק עם כל הפוסט-סינק הוא בסינק, כי אף אחד אחר לא עשה את זה, והוא לא שמח על אף אחד אחר. וזה בסרט שרק עלה $7,000, והתקציב של הסאונד היה $1,000,000. ואז הוא אמר שהוא הבין שבעצם זה לא משנה כמה כסף יש בסרט, בסוף כל התיק נופל על הבמאי. אז כנראה שאני חושב ככה גם...
במילא אתה צריך לעשות את הכל, אז לעשות את הכל מההתחלה ולא...
כן, ואז באמת אני מרגיש שעם כל האנשים...
גם לתאם את ההסעות בסופו של דבר.
לא, אז ההסעות לא, אבל אני כן מרגיש שבסופו של דבר נורא נוח היה לי לדוגמה שכל הצוות זה אנשים שאני בחרתי. אתה מבין, אתה בא לסט בבוקר, ובתור המפיק, אני בחרתי את כל האנשים האלה, ודיברתי ושתיתי איתם קפה, וחיבבתי אותם, והחלטתי שהם יהיו בסרט. זה אחרת מלהגיע לסט, שיש כל מיני אנשים, שמישהו אחר במערכת שכבר רגיל לעבוד איתם, הביא אותם לסט, ואתה בעצם עוד עובד במנגנון של מישהו אחר, זה פחות המסיבה שלך. Okay. אז אתה פחות מרגיש שכולנו באנו לעשות את הסרט, לפעמים אפילו אתה מרגיש שאתה הסוג של הבן אדם שמפריע לכל האנשים האחרים שהם כבר רגילים לעשות סרטים, ופתאום בא איזה נודניק ורוצה ממשהו אחר. כאילו משהו בוויברציה הוא יותר קל לי שכולנו, כמו שחווה אלברשטיין אומרת, רקמה אנושית אחת חיה.
בוא נשמע קטע קצת מהפסקול, כי יש גם יופי של פסקול לסרט, חוץ מהפסקול של ניר מטרסו ו...
אסר אבי ותום דרום שהצטרפו אליו. אני יכול רק במשפט אחד להסביר את התהליך. ניר חבר שלי הרבה שנים, הוא גם עשה את הגרפיקה, הוא גם עשה המון דברים, את כל הסטורי בורד של הסרט, הוא עושה המון דברים איתי כבר המון המון שנים מאז הכוכב. והוא גם מוזיקאי מאוד מוכשר, אבל מבחינה מוזיקלית הוא בסקאלה של מ-1 עד 100, בין הרמוני לחורק, הוא 102 לכיוון החורק. זה מה שהוא אוהב, מה אני אעשה? אני דווקא יותר במיינסטרים ממנו. הוא כתב מוזיקה מדהימה, אבל חורקת לסרט. לא, גם לא הכל, אבל הוא התחיל באיזה כיוון שהיה גם מדהים, אבל גם חורק, וראיתי שזה יבריח, כאילו אנשים עלולים לכעוס. ואז הקשבתי ושמעתי שאסר אביב ותום דאום עושים פסקולים נורא נורא יפים, הם עשו ל... תאירדה ולסרט דוקומנטרי, איך קוראים לישורון. ואהבתי מה... והבאתי להם לשמוע את המוזיק, ולא ידעתי מה לעשות, כי הוא חבר שלי, וגם לא רציתי לזרוק את המוזיקה שלו, כי יפה, מצד שני, אתה לא יכול להביא בן אדם אחר, ולהגיד, תעשה כמו הוא, כי הוא יכעס עליך. אז אמרתי, תעשו, אבל בואו קודם תשמעו מה שחב... בקיצר, והם שמעו, והם אמרו לי, זה נורא נורא יפה מה שהוא עשה, אנחנו לא רוצים לזרוק את זה, אנחנו רוצים להשתמש בזה, ולהפוך את זה יותר פסקולי, שאני לא בטוח מה זה אומר פסקולי, אבל הם יודעים מה זה אומר. אז הם איבדו את זה וגם הוסיפו עוד כמה מלודיות ועוד הרבה דבר כלים. אז בגלל זה כתוב כשלושה אנשים, זה בעצם
התחיל... זה כמו שיתוף פעולה.
זה מין שיתוף פעולה דרגתי כזה, שבאיכשהו בסוף הכל נדבק מאוד יפה.
כן. אז זה מלווה אותם, כששומעים את הצפצופים ואת הדינדונים ברקע תוך כדי שאנחנו מדברים. אבל יש גם שירים בסרט, ואחד מהם של טוקינג הדס, זה תמיד נחמד שטוקינג הדס מוכרים שיר לסרט ישראלי, זה אומר שדיוויד ברן מתישהו באופן תורת יראה את הסרט, יכול להיות, אם הוא יחפש ב-MDB ויראה איפה הוא מופיע, והוא יגיד, את הסרט הזה אני לא מכיר, אולי אני יכול לראות אותו.
אני בספק אם הוא, אתה יודע, אם הוא היה מעורב בעסקה הזאת.
לא, אבל איפה מתישהו זה יגיע אליו מהעקום של ניו יורק.
אני גנבתי ממנו שיר גם לפני המון המון שנים, במצב החסה, השיר הסיום זה Dream Operator, זה בעצם שיר שני שאני גונב ממנו. הפעם באישור. פעם קודם זה היה סרט סטודנטים הרשיתי לעצמי, כי אני מאוד אוהב אותו.
אז הפעם לקחת מתוך Stop Making Sense, בגרסה של הופך הים, הסרט של ג'ונתן דמי, לקחת את Heaven, שזה שם של מועדון לילה בשיר המקורי, אבל זה גם גן עדן. אז נשמע את Talking Heads ונחזור לדבר עם צורי שוסטק, הלא הוא גור בנטוויץ' פה בסינסקו ברדיו הקצה.
Everyone is trying get to the bar. Name of the bar. The bar is called heaven. The band in heaven, they play my favorite song. Play it one more time. Play it all night long. Oh, heaven, heaven is the place, a place where nothing, nothing ever happens. Heaven, heaven is a place, a place where there's a party, everyone is there, everyone will leave at exactly the same time. When this party's over, it will start again, will not be any different. Exactly the same. Oh, heaven, heaven is a place, a place where nothing, nothing ever happens. When this kiss is over, it will start again. Not be any different, would be exactly the same. It's hard to imagine that nothing at all could be so exciting, could be this much fun.
טוקינג הדס מתוך פסקול קצפת ודובדבנים. אנחנו באולפן עם גור בנטוויץ'. גן עדן. יש איזה עניין עם גן עדן בסרט. יש איזה משחק שאתה... זה לא סתם שהשיר הזה מופיע. מופיע שם. מה הסיפור של גן עדן בסרט שלך?
זהו, שאני מצד אחד, אני לא רוצה לעשות המון ספוילרים, אבל אני רק יכול להגיד שהקיצוניות השנייה של, של היקום של צורי שוסטק זה בעצם למות, אני מתאר לעצמי, ובגן עדן להיות במאי מפורסם ונינוח, ולזכות לכל התהילה שהוא לא זכה כל החיים שלו. זה ספק גן עדן, ספק אשליה, זה אבל כן, אני שמתי לב שלא עשיתי את זה במודע, אבל שבכל הסרטים שלי תמיד יש איזה ציר מקביל לציר הראשי, ונגיד גם בכוכב, גם בשטוטל, גם בלרדת מעץ, תמיד יש איזשהו עלילה כרונולוגית, אבל כאילו יש משהו בעלילה כרונולוגית שהוא קצת, לא יודע אם הוא מייבש, אבל הוא קצת, לא משנה כמה היא מתורללת, אתה אומר, זה כל מה שיש, כאילו, ואני חושב שאנחנו בחיים, אנחנו לא חווים חוויה כרונולוגית. או שזה רק אני, אבל נראה לי שרובנו, okay. כל הזמן, אתה יודע, אתה חושב, מה אתה עושה כשתהיה, תחזור הביתה, למה היא דיברה עליה לא יפה אתמול, אתה כל הזמן בעצם כולנו באיזה מסע בחלל ובזמן כל הזמן, ובגלל זה איכשהו יוצא ש... שבסרטים כל הזמן להיות רצוף זה קצת מגביל, ואז איכשהו תמיד אני ממציא איזשהו סיפור אחר, בזמן אחר, במקום אחר, קוראים דברים אחרים, וזה זה יושב לי טוב כזה, אני שמח שיש לי עוד מציאות אחרת לטפל בזה, מעניין כזה. אבל,
ואמרת שהדבר הראשון שחשבת עליו בה, כשהגית את הסרט, זה את הסצנות במטוס,
כן.
עם שתי הדיילות. ואני, כשאני ראיתי את הסרט, אז כאילו לכאורה ברור שהנסיעה בתל אביב זה המציאות, והסצנות במטוס זה הדמיון. זה כאילו זה הדקדוק שנראה ברור מאליו מיד איך שהסרט מתחיל. אבל ככל שהסרט נמשך, פתאום התחילה להתערער בי המציאות הזאת, ואז שאלתי את עצמי, מי מדמיין את מי?
כן.
כי היו דברים שחשבתי, שזה יכול להיות שהמטוס, עד כמה שהוא נראה מופרך במציאות הנוירוטית של צורי, אולי הוא המציאות, והמונית היא הדמיון, או הפחד, או הנוירוזה, או הבעלה שלו. הוא כל הזמן מסתכל על ה... על הסרט של החיים שלו ב- כן. בלפטופ שלו, ועוצר אותו ומזיז אותו קדימה. כזה. אז גם זה כאילו שני ממדים שלכאורה נראה ברור לגמרי בהתחלה מה זה, אבל ככל שהסרט נמשך, אז
אני חושב שהם
קצת,
הם
קצת מחליפים אני... תפקידים, ואני חושב שזה... ואז כשזה מגיע לסוף הסרט, אתה אומר, רגע, אז באיזה מציאות אנחנו נמצאים? במציאות האמיתית, במציאות המדומיינת? וכן הלאה. וזה יפה, כי ככה אתה רוצה לצאת מסרט, שאתה לא בטוח באיזה עולם אתה נמצא.
אני, אני שמח שאתה אומר את זה, כי כשאתה עובד לסרט, אתה ממציא המון פטנטים, או חושב כל מיני לחשובות, ואת אף פעם לא בטוח מה עבד ומה לא עבד. אתה מבין? יש לי איזה צורך נורא מפגר לראיין את כל הקהל שהוא יוצא מהסרט, אבל אני מתאפק, כי זה כאילו מגוחך שאני אעמוד בחוץ, ושאל אותם, אז מה חשבת על הדמות? הבנת שבסוף היא...
לא, וגם אז נורא תתאכזב, אבל לפעמים הפרשנות של האנשים היא... אנשים רוצים גם להיות יצירתיים, לא שאתה תכתיב להם מה לחשוב.
אני יותר שמח, שממציא משהו שלא חשבתי עליו, אני עוד הרבה יותר שמח.
אז אוקיי, אז יש לך תסריט ביד, ואתה מגיש לקרנות מן הסתם, נכון? אתה עושה את התרגיל, את הדרך הרגילה,
כן,
לקרנות
אני מגיש,
זכיינים?
אבל, היה לי פריבילגיה, אני אגיד לך מה, אני חושב, אין לי פטנט יותר טוב משיטת הקרנות, כמו שאומרים, זה לא שאני יכול, יש לי רעיון אחר, אבל היה לי פריבילגיה של משקיע פרטי שדי מהר הסכים לשים כסף, ואז לא הייתי צריך לעבור את הוויה דל הרוזה הזאת של הקרנות. אוקיי. זאת אומרת, התחלתי לעבור אותה, אבל יכלתי, בשלב מסוים דילגתי עליה כבר, כי היה לי מספיק כסף, כי אני חושב שיש משהו טרגי, אני לא, עוד פעם, זה דבר, אני לא מבקר את זה, אין לי פטנט אחר איך לחלק מעט כסף ציבורי להמון אנשים שרוצים לעשות סרטים, זה מסובך. אני לא חושב שאני יכול לעשות עבודה יותר טובה מקטרי, אפילו שהצעתי את עצמי להיות יושב ראש הקרן, כשאני אגיע לגיל 70, אני מריץ עכשיו קמפיין, זה מה שאני רוצה לעשות שאני אהיה בפנסיה. אבל לחכות המון שנים שכבר כתבת את הסריט והוא כבר בוער בך, ועכשיו לעשות סטופ כדור הארץ, 5 שנים אני אלך ויש עוד מועד ופיצ'ינג, ועכשיו אולי נגיש לקופרודוקציה. אני חושב שזה נורא נורא, א', זה מתסכל, תקופה מאוד קשה בחייו של יוצר, אבל ב', זה עלול לגרום לו להתרחק ממשהו תכנן מלכתחילה, אבל אני מאמין בתנופה היצירתית שאתה כבר כותב, יאללה בוא. אז... אבל בעיקר כי היה לי את הפריבילגיה לעשות את זה, כי היה לי משקיע פרטי שהתלהב והיה איתי עוד בשלב התסריט.
ותגיד, ומשקיע, שזה משהו שהוא מאוד יוצא דופן בקולנוע הישראלי, אבל כשאתה אומר משקיע, אז מישהו שהוא מצפה לראות את כספור חזרה?
לא, זה מישהו שיש לו, עשה מספיק כסף בהייטק, כי תשמע, הקולנוע הישראלי, וזה גם לא סוד, כל הקולנוע האירופי, זה קולנוע מסובסד, זה לא קולנוע, זה לא ביזנס. אם היה לך כסף להשקיע, הייתי אומר לך, בכנות, תלך תשקיע בנדלן, לא בקולנוע. ואתה יודע, אתה לא היית צריך אותי בשביל שאני אגיד לך את זה. אבל אני חושב, יש לי איזה משהו, ואני לא משווה את עצמי לבח, אבל שפעם כל האומנים היו חיים ממצנטים. היה לך חצר כזאת של איזה אציל, היו באים כל מיני מוצרטים ומלחינים ומנגנים לך כאילו לאחר הצהריים שאתה שוטט, וכל מיני ציירים, היו מציירים אותך ואת כל בני המשפחה שלך, ואחרת מאיפה כל הרמברנטים האלה התקיימו? לא היו שם קרנות. אז יש המון דברים בתקופה היא שלא הייתי חוזר אליהם, אבל הרעיון שכל איש עשיר פותח חצר ומסבסד כל מיני, כי זה גם מנעים לו את החיים, אני חושב שיש לו גם סוג של...
דרך אגב, זה אחד הדברים שאם אתה הולך להיות יושב ראש הקרן בגיל 70, אחד הדברים שצריך לדאוג שהמדינה תעשה, בעבר עשתה את זה, זה שלדאוג שאיכשהו לעודד אנשים לעשות את זה. על ידי הקלות מס, למשל, או החזרי מס.
אני חושב שזה עוד קיים, למרות שאני...
אני לא יודע, זה בטח אפשר לארגן את זה, אנשים שמבינים בחשבונאות, אבל אני חושב שהשקעה מול סרט, אני לא יודע אם זה היה לפחות לא כמו שזה היה בעבר, כשגופים גדולים כמו אל על ובנק דיסקונט היו משקיעים בסרטים, או עושים איזשהו סוג של קומבינות. בגלל שהשם שלו מופיע בסרט הזה, אני חושב שאתה יכול להגיד את שמו, אני לא יודע אם זה יעזור לאנשים, אבל רק התחילו לדפוק על דלתו ולשלוח לו את הסרטים.
אני מנסה קצת לגונן עליו ש...
שישאר שלך.
לא, שלא יטרידו אותו, מסכן, הוא לא...
אז השם שלו מופיע בסרט, הוא עשה את הונו מצ'ק פוינט, ואתם יתחילו... פשוט תלכו לסרט ותראו את הקרדיטים ותבינו מי המיליונר בקרדיטים. אז כמה כסף אתה צריך בשביל לצאת ולצלם?
סרט, התקציב שלו זה...
מה, $7,000, לפני שמירמקס
נכנסים? תמיד אומרים לי כמה יכול לעלות סרט, סרט עולה כמה כסף שיש לך. זה הנחת יסוד שלי. אני לא מפיק ממוסד, אני הפקתי את הסרט הזה, אני הפקתי את הכוכב, כוכב על הגרוש, זה עלה הרבה כסף דווקא, כאילו הרבה כסף, בממוצע בסדר גודל ישראלי של 3 מיליון שקל.
כמה ימי צילום זה קונה?
25 ימי צילום.
זה יפה.
אז אני לא, זה לא סרט דל תקציב, אני גם לא חושב שהוא, אתה יודע, גם לא נראה דל תקציב, לא גם בעצם, יש את המונולוג שאני עושה שם לתקציב, תולי פוסטרים האלה, ואני אומר שם, וכל יום שעובר, אתה מוותר על עוד שוט מגניב שימצאת עם הצלם שלך, ואתה אומר, לא נורא, הסרט גם מסתדר בלי זה. ומישהו באיזה, הקרנת רום בחורה אמר, שמה שהוא מאוד אהב בסרט, זה שהוא הרגיש שלא ויתרתי על אף שוט מגניב שימצאתי את הצלם שני. אז זה נכון, וזה בזכות זה שהיה לי מספיק, תמיד, אתה יודע, תמיד לא מספיק כסף, אבל היה לי מספיק כסף לא לוותר עליו שוט מגניב שהמצאתי עם הצלם שלי, או שציירתי בסטורי בורד עם ניר. אני מניח שגם אם היה לי רבע מהכסף, עדיין הייתי עושה את הסרט, כי הייתי חייב לעשות את הסרט, אני לא יודע כמה פחות יפה הוא היה, אני גם לא יודע כמה יותר מרירים היו האנשים שעובדים איתי, שזה גם חלק מהוויברציה של סרט. אבל באמת אין לסרט סכום, הוא עולה כמה כסף שיש לך. זו ההנחה המאוד לא מקצועית שלי.
אוקיי. עכשיו, 25 ימי צילום והכל לילה, נכון? או לפחות כל החוץ עם לילה. כן. חוץ מיום אחד שפגשתי אותך ברחוב.
נכון, זה היה היום האחרון.
היום האחרון, זהו. התפלאתי, כשראיתי את הסרט ראיתי אומר, רגע, מתי זה יכול להיות זה? ואז באמת זה השוט האחרון, היום האחרון, ראיתי אתכם, פגשתי אתכם מחוץ לאיכילוב, והייתי בדרך לרכבת צפון לנסוע לירושלים. ופתאום נתקלתי בך מחוץ ליחלו, וזה באמת...
נתת ספוילר של הלייף עכשיו, אבל לא נורא.
למה? אמרתי שזה סרט שמתרחש בלילה, אז הוא נגמר כשעולה השמש, בסוף. זה כאילו, אני נתתי לך את המבנה של הסרט. אני חושב שאני גורם לאנשים לרצות לראות אותו, כי מבינים שבסוף הלילה עולה היום.
כן.
לא יודעים באיזה מצב אתה תהיה בסוף הלילה, אבל עולה היום. טוב, לא.
פתאום אתה לא בטוח.
לא, אני חושב שהמבנה של הכל קורה בלילה אחד במונית בדרך ליחילו. אני כל הזמן משווה את זה לטוטי בר של ברגמן, בגלל הנושא של הנסיעה והתחנות בדרך. תכף נדבר על התחנות, על התחנות בדרך. אז אני חושב שהנושא של הנסיעה לאנשהו, ובאיזשהו פרק זמן מאוד חשוב, תחום, אני חושב שזה יופי של פטנט מבני לסרט, לרצות להגיע לאנשהו. אז 25 ימי צילום, 3 מיליון שקל, וצילום שהוא פשוט פנומנלי. גיא רז הוא הצלם, שצריך להזכיר, כי אנשים פה ששומעים את התוכנית שלי, אנשים שאוהבים פודקאסטים, אז אחד הפודקאסטרים הכי מפורסמים בעולם הוא גיא רז, כנראה ממשפחה ישראלית, שיש לו פודקאסט שנקרא How I Built It, כדאי לך לשמוע, מאוד יפה. אבל זה גיא רז הצלם, צלם קולנוע, ויש גם גיא רז צלם סטילס. כלומר, אני מכיר שלושה גיא, לא באופן אישי, אבל ברמת הקרדיטים, אני מכיר שלושה גיא רזים, כנראה שזה יופי של שם לאנשים שעושים דברים מבריקים. והוא צלם קולנוע פשוט מופלא. נכון. עכשיו צילם את הסדרה של ניר ברגמן, כן. שגם היא צולמת מאוד יפה.
והוא צילם שם גם את, אני אגיד לך מאיפה אני קלטתי, לא יודע, קלטתי זוגתי מאיה, שגם ערכה את הסרט, ערכה גם לפני זה את על הספקטרום.
נכון.
והוא צילם את על הספקטרום, נכון. ומה שהיה קורה זה שהייתי, לא כל יום, אבל אנחנו הרבה פעמים בא לאסוף אותה מהעבודה. נכון. וכשאתה עורך, אז אתה תמיד, אתה יודע, נשאר הפריים האחרון על המוניטור, וכל פעם שבאתי לאסוף את העבודה, לא משנה אם זה היה בצהריים, או לאכול, או בערב, לקחת אותה הביתה, תמיד הסתכלתי על המוניטור, והיה שם פריים נורא נורא יפה. וכל פעם היה פריים אחר, אבל נורא נורא יפה. אז כאילו, בהדרגה זה הצטבר לי, ואמרתי, איך זה יכול להיות שכל פעם שעוצרים באופן שרירותי בסדרה הזאת, יש פריים נורא נורא יפה, ואז אמרתי, זה הצלם שאני רוצה.
וואו. וזה גם, וזה אחרת, כי הצילום בעל הספקטרום הוא מאוד רחב, אני מסתכל על זה, והצילום אצלך הוא מאוד אינטימי, הוא נורא קרוב לפנים של האנשים, מאוד, מאוד קרוב, מאוד
כן.
קרוב, והשימוש באמת בחושך ובאורות של תל אביב ברקע, הסרט הזה הוא כמו, לא יודע, כמו, יש בו משהו של סוכריות קופצות מבחינת הצבעוניות כזה, שכל הזמן כזה מהבהבת ברקע. אז אני שמח להגיד שזה אותו צלם, אבל זה צילום אחר לגמרי.
כן, הוא יודע לעשות כל מיני דברים.
ואני ממש
אגב, לגבי הצבע, הייתה לי מחשבה שהוא בכלל רצה שנצלם בשחור לבן, שזה מצחיק. כי זה סרט הכי צבעוני שכאילו הפיקסלים יכולים לשאת בכלל. וחשבתי על זה והתלבטתי, כי אתה יודע, יש משהו מפתה בשחור לבן, כי אתה אומר, וואו, ופתאום כל תל אביב תראה כאילו מקום אחר וזה, ובסוף אמרתי, לא, כאילו, זה נשמע לי מדכא, ואני חושב שהוא בעצם, הצבעוניות המטורללת של הסרט, זה דרך שלו לעשות לי סבוטאז' ולהגיד לי, אתה לא רצית שחור לבן, תראה מה אני אעשה לך עכשיו, הוא פשוט הפגיז את הכי הרבה צבע שאפשר לדמיין, וטוב שכך, איכשהו זה מתחבר לסרט, ואיכשהו אני, כשהייתי מסתכל על המוניטור במהלך הצילומים, הייתי אומר לעצמי, אבל אולי זה, אולי זה מוגזם, כאילו, אתה יודע, אתה מכיר סרטים שהם כל כך מסוגננים, שאתה כבר לא מאמין לעלילה. כי אתה אומר, איך זה יכול להיות שבצנה הזאת, הקיר אדום ואנשים, נגיד, יש את הטבח הגנב והאישה, איך קראו לסרט המדהים הזה של גרינווי?
הטבח הגנב אשתו והמאהב.
עכשיו, סרט נורא נורא יפה. בעיקר גם בצבעים שלו, אני לא זוכר מה קורה שם, אני זוכר שהצבעים, אבל אתה אומר, זה כל כך יפה, אתה לא חושד לרגע שזה קורה במציאות. אז טיפה שהייתי מסתכל על המוניטור בצילומים, הייתי אומר, מישהו כאילו יסתכל על העלילה מרוב ה... אבל אמרתי, יאללה, בוא נזרום הלאה בבעלה, ובאיזשהו דרך פילית זה רק מחזק את הסרט, אני חושב.
זה ממש מחזק. קודם כל, כי זה עדיין תל אביב, זה עדיין כאילו איזשהו פורטרט נורא יפה של תל אביב, נורא מזהים את העיר, ופשוט רואים שזה תל אביב מבעד לעיניים של צלם נורא טוב, שהוא יודע להסתיר ולחשוף. אז זה לא נראה, זה לא תל אביב מופרכת.
כן.
חשבתי, אחרי הצפייה, חשבתי קצת על שורו, למשל. זה עוד סרט מאוד תל אביבי, מאוד צבעוני, גם סרט לילי בזה. אבל שורו כל הזמן העמיד פנים שהוא לא בתל אביב של אמת.
כן, נכון. זה גם היה שהיה פוסט-מודרניזם, ואנשים חשבו שלשים ג'לטינים סגולים, כאילו זה להיות אלן רודולף, היה כזה.
בדיוק. וגרינווי, כן? בין אלן רודולף וגרינווי. אבל פה זה, מצד אחד, הצילום נורא ריאליסטי, כי נראה כאילו שזה תל אביב לא מטופלת, לא בניתם סטים, לא נראה, אני לא יודע איזה טורה הרמתם שם. אבל הטיפול שלה היא טיפול בתוך העדשה, היא טיפול של פשוט מישהו שמסתכל על המציאות בצורה שהיא נורא קרובה לפנים, ומטשטש את כל מה שקורה ברקע. אז הריאליזם נשמע, רק שזה ריאליזם מסוגנן, נקרא לזה, אם תרצה. אז זה הצד של הצילום, שממש ממש אהבתי אותו. אני מושך עוד קצת כדי, ואז, כדי שלא להפריע לנו, ניקח עוד שיר לקראת הסוף, אבל יש לנו עוד, כי אני רוצה לדבר גם קצת על הליהוק. כי צורי עובר תחנות בדרך, עובר בין אנשים, והוא פוגש אנשים ש... שגור מכיר היטב.
כן.
עכשיו, כשאני אומר, סרט על תקציב, אתה רוצה ואתה בוחר בעצמך את האנשים, אז ברור שאתה בוחר את האנשים, אתה שאתה יכול לסמס להם, אתה אומר, בא לך לבוא לצלם סצנה. אבל מצד שני, זה גם נותן איזשהו סוג של סיפור נוסף בתוך הסרט, שאתה נוסע בתוך, בתוך הסרטים שלך. אז אתה חוזר לטינקרבל, אתה חוזר לאלון הבוטבול, וכלו, וכל אחד שם קצת טינקרבל, קצת טינקרבל שם. Okay. הסיפור שהיא מספרת היא קצת, זה קצת הסיפור של טינקרבל, שהיא הפסיקה לשחק והלכה.
כן, אפילו לא קצת במקרה שלה.
ואלון הבוטבול, וכן הלאה. אז זה גם משהו שתכננת מראש, ידעת מראש, אתה כאילו חוזר לשחקנים ולדמויות ולטיפוסים, כאילו שאתה עושה מין מסע בתוך הקולנוע של גור בנטוויץ'?
לא, זהו, קראתי איפשהו שאני עושה איזה מחווה לקולנוע הישראלי, ואני לא זוכר מי אמר את זה, ואני גם לא רוצה לפגוע בו, אבל זה לא נשמע לי כמו סיבה ראויה לעשות סרט, כאילו, עם כל רכיבתי לקולנוע הישראלי, זו לא הייתה כוונתי, ועוד גרוע מזה, לעשות לעצמי מחווה, זה עוד סיבה יותר מפגרת לעשות סרט, וגם מאוד נרקסיסטית ומגלומנית. זה לא הייתה הכוונה לפחות, ואני יודעתי שכאילו יש סכנה שזה עלול להתפרש, במידה ואתה לא אוהב את הסרט, אז אתה יכול לפרש את זה כאילו כמו, וקיוויתי שפשוט יאהבו את הסרט ולא ישפטו אותי לחומרה על זה שאני מביא עוד פעם את אותם פרצופים שאני כבר מכיר, אבל יש לכל אחד סיבה אחרת, והסיבה היא לא אידיאולוגית, זאת אומרת, לא החלטתי משהו קונספטואלי, אני אביא את כל האנשים. טינקרבל זה בכלל היה סיפור, הדמות בכלל, אני לא חושב שאפילו סיפרתי את זה לטינקרבל, הדמות בכלל הייתה כתובה בתור איזה איריס אחד שרק דיברו איתה באינטרקום.
אוקיי.
וזה כאילו היה להראות את הניקור הזה, שיש איזו אישה שגרה באיזה בית בצהלה, ומדברת רק באינטרקום, ואומרת, לא יודעת איפה בעלי, הלך לפה, הלך לשם, יאללה ביי. ואז מגיע השלב שאתה כבר, זה בתסריט, קל לך, אתה יודע, להתחמק עם כל מיני קלישאות, כי אתה לא באמת עדיין מממש. ואז שאתה בא לעשות סטורי בורד, ובא ללהק, ובא לעשות חזרות, אתה חייב פתאום להתמודד יותר עם, עם האמת של הדבר הזה, ולא רק עם הרעיון של הדבר. וזה לא הרגיש לי, אתה יודע, לעשות חזרה שאני מדבר, זה היה נראה לי דק. ואז אמרתי, בעצם מי זה האיריס הזאת? אם אני כבר רוצה לחקור, מי זה אשת המפיק הזאת שעונה לי רק באינטרקום שאני איך לזלן כי אמצע הלילה ושאני אחפש את החברים שלי? ואז חשבתי שאולי בשביל שהיא תאיר אותי באיזה אור אחר, זה מישהי שמכירה את הסרט שלי, ומכירה אותי וגם, ואז הלכתי עוד יותר ואמרתי, ואפילו הייתה בסרט הזה בעצמה פעם. וברגע שאמרתי את זה, אז ברור שזה היה צריך להיות טינקרבל. כי מי עוד גם מכירה אותי, גם הייתה בסרט הזה בעצמה, גם אשת מפיק, וגם כבר לא בסרט הזה. וזה שהיא בחרה לחתוך מזה, זה כאילו מין כוון, ההוא עם הדגל בצד ימין של המגרש, שאומר לצורי שיוסטק, יש גם את האופציה הזאת. היית יכול פשוט, אף אחד לא הכריח אותך, תראה אותי. הייתי מטורלרת כמוך, בקרחן כמוך, ועכשיו אני מכינה עוגיות טבעוניות, כאילו. יש אפשרות לאי. אז זה היה טינקל ספציפית, עוד פעם זה לא כי אמרתי עכשיו אני אביא את כל החבר'ה שאני מכיר, ואלון זה כי באמת יש דמות, יש לי חבר שקוראים לו אוזה, והוא כל הזמן מפיק מרגליות מצד אחד, מצד שני כאילו לא שם, כאילו איזשהו נתק כזה בין תובנות זניות פילוסוף, וזה א' זה גם מתאים לאלון, ופה כן עבר לי בראש שאם כבר יש מישהו שמשחק את חבר שלי מפעם, אז אני מודה שזה כן עם קריצה לזה שהוא היה, יש אפילו ירד הקטע הזה בצנה, שהוא אומר לאי בבר, מגיל 3 אני חבר שלו, את רואה אותו, זה צורי שוסנק, מגיל 3 אני חבר. משהו, וכאילו להביא מישהו שהקטע שזה מפעם נכון לדמות שלו, כי זה מה שיש לו למכור. אני חבר שצורי שוסנק מגיל 3, כי הוא כבר קצת עבוד עכשיו, אז זה כן התחבר לזה שזה כן קשור לאלון. מאיה, כמובן שמאיה כי זוגתי, אז היה לי ברור, זה בעצם מאיה היחידה שאני די מההתחלה ידעתי שתשחק את עצמה. ושאר הבמאים, זה פשוט צירוף מקרים, זה התגלץ מעצמו, זה גם לא... הכי מצחיק, זה דובר, שלא משנה, כבר פיפעתי מספיק על איך הגעתי לדובר, ואני מאוד שמח שהוא בסרט, רק דבר אחד
לא,
על דובר.
לא, תספר, כאילו אני מבחינתי, אני שומע את זה פעם הראשונה.
לא, אבל מה שמצחיק, אפרופו מחווה או לא מחווה לקולנוע הישראלי, שיש בצנה אחת מהצלות עם דובר, שאני בטוח הרי שאני אומר לו, שהוא נשוי וזה, אני אומר לו, ומה עם הטבעת? ואז הוא עומד ועושה ככה עם הטבעת. עכשיו, הפוסטר של חתונה מאוחרת, זה ליאור אשכנזי עומד ועושה בדיוק את התנועה הזאת עם הטבעת, ולא חשבתי על זה בכלל, ודובר היה חמוד, בגלל שהוא צנוע, הוא לא אמר לי, אוי, בוא נה, אתה גונב לי שוט מהסרט שלי. ברור שזה עבר לו בראש, אבל הוא אף פעם לא דיבר על זה, ורק כשטרנספקס מפיצים את הסרט, אז יש שם פוסטר של חתונה מאוחרת. אני מסתכל, ואני רואה שגנבתי, אז יוצא כאילו, אולי מתת, כאילו אני, אבל לא תכננתי לעשות מחווה לחתונה מאוחרת, אני פשוט הגיע דובר לסרט, אז זה עלול להתפרש ככה, אבל זה רק כשהוא היה השחקן הכי טוב לדמות, זה כאילו, אז, הנימוק שלי בכל הליהוקים בסופו של דבר, שזה אנשים שהכי מתאימים לדמות.
אבל לבחור בנהג המונית, בתור, כשדובר יהיה נהג מונית, זה כאילו, שוב, רצית במאי, רצית דובר, או...
דובר רציתי שהוא יהיה צורי שוסטק בכלל.
אוקיי.
מזה התחלתי. והוא גם היה צורי שוסטק מצוין. אני חושב שזה שהוא כאילו יש לו מבטא גרוזיני, והוא נורא מעביר את העובדה שהוא קצת לא מפה, הייתה זרה לסרט ולא התאימה לסרט בתור צורי שוסטק. זאת אומרת, לצורי זה לא היה מתאים, אבל ככה הכרתי אותו. וגם ראיתי שהוא בן אדם מקסים, וגם ראיתי שהוא שחקן תותח, ואז יצא שכאילו, אמרתי, אם לא צור שוסטק, יהיה הנהג, אבל זה לא אמרתי לעצמי, אני אביא נהג שהוא גם במאי, וזה יגיד משהו על הקולנוע הישראלי.
אבל כאילו... אי אפשר לברוח מזה, כי כמו שאתה אומר, שטינקרבל מייצגת אופציה אחת, של מה יכול לצאת מצור שוסטק, תעזוב את זה ותעשה עוגיות טבעוניות, אז אתה יכול גם לעזוב את זה וללכת להיות נהג מונית. כלומר, זה תמיד האופציות, זה מין תפריט שעומד בפני צורי שוסטק של הדברים שהוא יכול להיות, אם הוא מחליט שזה הסרט האחרון שהוא עושה. כלומר, או לביים סרטי אקשן, שגם זה מופיע בסרט, הדמות של צחי גרד, שמביימת מפיקה, סרט אקשן גדול, שגם את זה, בעצם אתה צריך לביים גם סצנת אקשן של פריצה לבית. גם את זה אתה צריך, אתה, לביים.
כן, למרות שזה הכל באוף סקרין, או הרוב שם בפסקול.
יש עדיין לשם כזה.
שם זה פחות אקשן, יותר חשבתי שזה קופרודוקציה, על כל המשתמע, וככה קצת נהניתי להשתעשע עם המחשבה ש... אתה יודע, בקופרודוקציות תמיד אנשים יורים על אנשים, וצועקים בגרמנית ובערבית, יש איזה משהו כזה.
וואי, זהו. אנחנו ממש בסוף. כבר אמרתי, נורא אהבתי את הסרט, ואני ממש מקווה שכל מי שישמע את התוכנית ילך וינסה את קצפת ודובדבנים בבתי הקולנוע. מהיום, יום שלישי, ואנחנו מסיימים עם שיר מהפסקול של אתר מיינר. למה בחרת בשיר?
היה בטמפ, זה היה ריאנה. זה היה צריך להיות משהו סקסי כזה באוויר, משהו מחרמן כזה, שאתה אומר, יש מצב, אין מצב. ואז אמרתי, מה, אני אסתבך אם לנסוק להשיג את הזכויות של ריאנה, ונתקלתי בשיר הזה, ויש לו גרוב דומה בדרכו הייחודית והמאוד נונשלנטית של אתר מיינר, שהוא כאילו מתאמץ פחות מריאנה, נתן את אותו הסקסואליות הנונשלנטית.
טוב, גור בנטוויץ', תודה. לקח 4 שנים להביא אותך פעם שנייה, אני מקווה שפחות מ4 שנים עד שתבוא לפה עם הסרט הבא שלך, ויאללה, הלוואי ש100,000 איש לפחות יראו את קצפת ודובדבנים.
מינימום.
מינימום, וניפגש בסרט הבא. עד כאן, סימסקו ברדיו הקצה, תודה רבה שהייתם איתי, שבוע הבא נהיה פה, נכון? נהיה פה שבוע הבא? אני חושב שכן, נדבר על זה, ביי.
כבר נפגשנו אז לא צריך לצאת מאמי עד שכבר הכרנו אז לא צריך שחק מאמי לייך לעלות רק רוצה לראות אם ירגיש לשתוק אז אפשר לשתוק אני חושב ואת יודעת שאת מהממת אני אוהבת איך שאת עליי מסתכלת ולשוט על המילים כשאת מדברת חושב על אף אחד מי אוהב את איך שאת מי אוהב את איך שאת
את מאמי עד שכבר הכרנו אז לא צריך שחק מאמי להריך לעלות רק רוצה לראות אם ירגיש לשתוק אז אפשר לשתוק אני חושב ואת יודעת שאת מהממת אני אוהב להצחיק כי אז את צוחקת ולעשות כאילו כשאת מדברת באמת אני לא חושב על אף אחד אני אוהב את איך שאת
signal from another world.